הכל חי אונליין, 93fm.co.il. התוכנית בחסות מוסדות תפארת רפאל, המקיימים ביום העצמאות את יום שכולו תורה המרכזי בתל אביב. שלום לכם, ברוכים הבאים למהדורת יום שלישי ב' באייר תשע"ה, 21 באפריל 2015 למניינם. אנחנו עדיין במתכונת המיוחדת שלנו של בקצב היום לימי ספירת העומר. נגיד שלום לצוות עכשיו ואז נתחיל. בכל חי מוטי קופפר, בג'י רוט רדיו בניו יורק דוד לוין, רדיו שלום קנדה רוברט לוי, חי FM יואנסבורג גרג כהן, ערוץ 2000 לוויין יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין אשר גרייבר, שלאגר נט לוי כתובול, ישראל שלמה זה האורך והמפיק. אני ילד שעבר. ועכשיו נגיד שלום למרצה ערכים, הרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזינים יקרים, מאזינים בקצב היום, צהריים טובים. אנחנו בתוכנית של עבודת המידות בימי ספירת העומר, הימים שמסוגלים ומתאימים לעבודת המידות, כפי שדיברנו בתוכניות הקודמות. ובתוכנית הקודמת עסקנו בכך שהאדם בשביל לפתח את אישיותו הוא צריך לעשות סדר ולנהל פנקס יומן אישי שבו הוא כותב לעצמו מה היעד שלו, מי הוא ואיך הוא צריך להתקדם. ודיברנו על כך שבעצם הכתיבה שאדם כותב לעצמו בחמש דקות שהוא בוחר לעצמו לעשות את חשבון נפשו, וחשוב לדעת את זה, אדם אם הוא רוצה באמת להצליח הוא צריך לקחת לעצמו פסק זמן. זה לא רק ממתק של איזו חברה ידועה, אלא פסק זמן נצרך לאישיות של האדם. אם אתה רוצה להצליח, אתה צריך פסק זמן. ומהו אותו פסק זמן? אם אדם מתחיל את הבוקר שלו, כמה דקות לפני התפילה, יושב בשקט ועושה את חשבון נפשו, שהטלפון נמצא על שקט, והוא כעת נמצא מול עצמו, מול אישיותו. לוקח דף ולוקח עט בסרגל. הוא מסרטט לעצמו, טור אחד נקרא עשה טוב, וטור שני סור מרע. בעשה טוב הוא רושם שמה את אותם כישרונות חיוביים שיש בו, את אותם מעשים טובים שיש בו, את אותם תכונות חיוביות שטבועות בתוכו, את אותו רצון נפלא לעשות מעשים טובים בקשת רחבה של נושאים, לרשום את זה. ומנגד לרשום את אותם חולשות שיש בו, את אותם מעשים לא טובים שהוא עשה, את אותם נטיות וחולשות ומידות רעות שטבועות בו, לרשום את זה לעצמו. ברשימה הוא חייב לעשות לעצמו את עבודת המידות האמיתית, בלי לעגל פינות, בלי לחפש סיבות למה הוא לא הצליח בחיים, בלי לזרוק את זה על ההורים שלו ולהסביר זה בתורשה וזה בגלל כאן וזה בגלל שם. עזוב את זה. אתה מול עצמך, אתה מול אישיותך, אתה מול נשמתך, כותב את האמת ומשקף את המוח ליד ומהיד לנייר וכותב את הדברים. הכתיבה עצמה היא דורשת המון אומץ, ואנשים ברוכים מזה, כי זה אנשים מעדיפים לא לעשות את החשבון הזה. ויש אנשים שפוחדים פחד נורא מהשקט. השקט זה ממש, יש כאלה שמגדירים כאויב האנושות. אנשים פוחדים מהשקט כי השקט הוא מחייב. השקט הוא דורש מהאדם, השקט לפעמים צובט את האדם. ולכן כותב החזון איש בספר אמונה וביטחון, כדי שאדם יגיע לאיזה דרגה רוחנית מינימלית, כדי שאדם יוכל להתפתח ולהגיע לאיזה למקומות גבוהים, אדם צריך ששעתו שעת השקט, חופשי מרעבון תאווני, כי כל העולם עוסק ברעבון תאווני. הטכנולוגיה של האדם שיש היום, שאנשים מתעסקים עם הטכנולוגיה כל הזמן, היא גוזלת את רוב חייו של האדם. ובפרט אלה שמה שנקרא משתמשים בטלפונים חכמים, הם בעצם, הם ההפך מחכמים, זה מה שקורה להם. כלומר, אני לא בא לדבר על האישיות, אבל הטלפון החכם יכול לגזול את החוכמה של האדם. שאדם כל הזמן עוסק מבחוץ לו ולא מבפנים לו, והוא כל הזמן בורח מעצמו. ולכן עוד אפליקציה ועוד אפליקציה ועוד אפליקציה היא בעצם גוזלת לאדם עוד זמן ועוד זמן ועוד זמן מאשר להיות עם עצמו, עם אישיותו, עם משפחתו, עם חייו, עם תפקידו ועם יהודו. ולכן האדם צריך לעצור, חמש דקות ביום, חמש דקות של חשבון נפש. העוצמה של אותם 5 דקות זה דבר שלא יסולא בפז. יש לזה ערך אדיר. 5 דקות בלי פלאפון, בלי טלפון. עזוב, שקט, בלי רדיו, בלי שום דבר. עכשיו אתה לבד מול עצמך. סתכל על חייך. מה עברת עד היום? על מה אתה עתיד לעבור? מה אתה עושה כאן בעולם הזה? מה מצפים לך? בשביל מה הנשמה שלך נמצאת כאן בעולם הזה? מה היעד שלך? מה מצפים לך משמיים? בשביל מה קיבלת עוד בוקר? מה בואי ראוי לא מצפה ממך? יש לך יעד מסוים. אתה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. יש בך אישיות מיוחדת במינה. אין הקדוש ברוך הוא בורא בריאות כפולות. כמו שלכל אדם ואדם יש טביעת האצבע המיוחדת משלו, מתוך 7 מיליארד אנשים שנמצאים בקוסמוס, לכל אדם יש טביעת אצבע מיוחדת. כמו השערה של האדם, שכל שערה של האדם היא שונה מאדם לאדם, כך האדם צריך לזכור ולשאול את עצמו מה טביעת האצבע שלי בעולם. לפני כך וכך שנים שירדתי לעולם, לנשמה שלי יש שליחות, היא לא סתם נמצאת בתוך הגוף הזה. יש לה יעד מסוים שיצטרך לעבור כאן בשנות חייה. ועליי לא לפספס את היעד. מצפים ממני. אם קמתי הבוקר, הקדוש ברוך הוא מצפה ממני. יש לו אמון בי. ולכן אומרים כל בוקר, מודה אני לפניך מלכי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. לא אמונתי בו, אמונה של הקדוש ברוך הוא בנו, אמונתך. קיבלת יום. תנצל אותו כמו שצריך. עשה את חשבון נפשך. ולכן בדף הזה אדם מסתכל לראות קודם כל שיקוף של אישיותו. סור מרע מצד אחד ועשה טוב מצד שני. דיברנו בשיעור הקודם, האם עדיף להתחיל קודם כל בסור מרע או בעשה טוב? יש דעות לכאן ודעות לכאן. כל אחד יעשה כמנהג רבותיו או כפי איך שהוא חושב שבסופו של דבר הוא יגיע ליעד הנכון. יש כאלה שקודם כל צריכים לטפל בסור מרע, כי אם לא זה, זה לא יטופל. ויש כאלה שמעדיפים לעשות עשה טוב, ואז הסור מרע יטופל. דיברנו על זה בתוכנית הקודמת. רק מה שחשוב לזכור ולדעת, כשאנחנו רוצים לצאת לדרך ולהצליח, בעלי המוסר מלמדים אותנו, תפסת מרובה לא תפסת, תפסת מועט תפסת. אז אם מדברים נגיד על הפנקס של חשבון הנפש, סמן לעצמך פרויקט לשבוע, פרויקט לחודש, פרויקט אישי שאתה לוקח לעצמך. אז מתוך רשימה, ולכן לצורך העניין לא נתעסק עכשיו עם אסור מרע או בעשה טוב, סמן לעצמך נקודה מסוימת שאתה רוצה לשפר באישיות שלך. תוציא מתוך מכלול של, מהרשימה שכתבת, מתוך מכלול של נטיות, מתוך מכלול של התנהגויות, התאונות שיפור אם בצד החיובי או בצד השלילי, שלוף מידה אחת, תכונה אחת. ואותה תיקח כפרויקט אישי. כפרויקט אישי לתקופה מסוימת. ואז כשיוצאים לדרך, מנהלים יומן אישי, מה, איך התקדמתי מול אותה תכונה, מול אותו מעשה. וזה צריך, זה דורש מאדם הרבה מאוד עבודה. זה לא פשוט. זאת עבודה שיש בה עליות ויש בה ירידות, יש בה נפילות ויש בה הצלחות. אבל תצא לדרך. תצא לדרך. אתה מסמל נקודה מסוימת. כמו שאדם רוצה, אדם מסמל עצמו לתקן איזה דבר מסוים. אם זה בתחומים שכולנו מכירים, אם זה דיאטה, אם זה התמכרות לסיגריות, לאלכוהול וכן הלאה דרך. אז דרך יומן אישי, צעד אחרי צעד, האדם יגיע בסוף ליעד, ככה בעבודת המידות בכל תחום שהוא. אם אדם, נגיד, רוצה לעבוד על מידת הכעס, או על מידת הקינה, או על החולשה לרכילות וללשון הרע, או על האמת ועל היושר, וכן הלאה דרך בכל מיני מעשים או פעולות מסוימות שהוא רוצה לתקן, אז הוא לוקח פרויקט אישי אחד. הוא אומר, אני מתביית בזה, זה הפרויקט שלי. ואני אפגוש את עצמי מחר ולשאול את עצמי, עמדתי במשימה או לא. כי ההתמדה זה סוד ההצלחה. אם רוצים להצליח ולהגיע לאיזה סיפוק פנימי, חייבים להתמיד. וכשנפגשים עם עצמנו, במפגש יומיומי, בלי להפסיק, אנחנו נראה לאט לאט שפתאום חל פה איזשהו שינוי מסוים. פתאום אנחנו רואים שמשהו פה ישתנה. ואל תאמר לעצמך, בגיל שלי אפשר להשתנות, במצב שלי כבר גמרנו, אין מה לעשות, זה לא נכון. אתה אומר את זה מתוך עצלות, מכיוון שאתה לא רוצה להשתנות. מכיוון שאין בך את האומץ, מכיוון שאין לך את הרצון האמיתי לשנות. אם תרצה לשנות, אתה תצליח. הבא להתאר מסעים בידו, יש הבטחה מחכמינו זיכרונם לברכה. ואומר המרשה על, 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 על הממרה הזאת של חזל, הבא להתאר מסעים בידו, מי הם אותם מסעים מלשון רבים? אומר המרשה במקום, כשברגע שעולה לאדם מחשבה ורצון להשתפר ולהשתנות, משמיים נותנים לו שני מלאכים שיסייעו בידו ויתנו לו את היכולת להתמודד. אלא מה? צריך להפוך את הרצון למשהו מעשי. צא לדרך. תפסיק כל הזמן לייסר את עצמך, יום אחד אני צריך להשתנות, יום אחד אני צריך להשתפר. תתחיל עם זה היום. היום תתחיל, צא לדרך. תקבע לעצמך יעד, ריאלי, מציאותי, אפשרי, ותצא לדרך. שלוף מידה אחת, תכונה אחת, ותאמר לעצמך, תכווץ את זה לשעה, כמו שדיברנו בשיעורים קודמים, לשעה או למעשה, ותצא לדרך. תפגוש את עצמך למחרת, באותה שעה, על אותם דקות, שקבעת על עצמך שאתה תפגוש את עצמך למחרת, ואתה מול הפנקס, היומן האישי שלך סמן לעצמך, תיקנת, לא תיקנת, עבדת, לא עבדת, שיפרת, לא שיפרת, מה קורה, ואם קרה, אז איך קרה? תרשום את זה לעצמך. הרשימה הזאת היא פנטסטית. אין כמעט דרך אחרת לשנות מאשר דרך יומן אישי. אולי זה נראה לאנשים מסוימים ילדותי, אולי זה נראה כובל, אבל זו הדרך. רק ביסודיות, בעקביות ניתן לשפר. וניתן להשתנות מן הקצה לקצה. חכמינו זכרונם לברכה מלמדים אותנו שהאדם יכול להשנות ולהשתנות, יש לו את היכולת לתקן, אבל זה דורש תהליך יומיומי. לכן, אם האדם יוצא לדרך ופוגש את עצמו יום יום, אז בסופו של דבר הוא זוכר, יש לי מפגש מחר בבוקר, יש לי את המפגש עם עצמי, ואני כעת עומד מול הניסיון, לא כדאי שאני אתבייש מעצמי, אני לא אעשה את זה. כלומר, יש לו מוטיבציה, לא מול מישהו אחר זר, מול עצמו, מול נשמתו, מול אישיותו, כשהוא עומד מול הניסיון, מול אותה חולשה, כעת הוא כבר מזהה את זה קודם. כי לפני שהוא התחיל את פיתוח האישיות שלו, הוא אפילו לא חשב, הוא אפילו לא חכך בדעתו לעשות או לא לעשות, הוא פשוט עשה את זה. היום הוא כבר בתהליך. היום הוא נמצא במקום מסוים שהוא אומר לעצמו, אולי לא כדאי. ככה תורא את אנשים בדיאטה. אדם שהיה עומד מול בר וזולל מכל הבא ליד ובולס מכל אוכל שנמצא. כעת הוא כבר נמצא בתהליך של תזונה נכונה. הוא רואה את הבורקסים, הוא רואה את העוגות. הוא מסתכל על זה ואומר לעצמו, אולי מתחשק לי, אני מריח את הריח, אני מרגיש את המרקם, אבל אני לא אוכל את זה. אני לא אוכל מכיוון שנמצא בתהליך מסוים. הוא אומר לעצמו, אולי אני כן אוכל, אולי אני לא אוכל. עצם ההתלבטות זה בעקבות התוכנית הדיאטה שהוא נמצא, שהוא נכנס. איך באמת מתגברים, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל עצם זה שיש לו התלבטות, עצם זה שהוא מתייסר אם לעשות או לא לעשות, הוא כבר במצב טוב. ההתייסרות שיש לאדם, הוא כבר נמצא בתהליך. ואת זה אמר, שמעתי את זה מהרב סגל, ראש ישיבת מנצ'סטר, תלמיד של מרן החפץ חיים. הוא כותב, אם אדם קיבל על עצמו למשל לא לדבר לשון הרע, והוא קיבל על עצמו שעה ביום, ובשעה הזו בדיוק הגיע אליו ניסיון מאוד קשה. ולמה דווקא בשעה הזאת? כי היצר הרע יודע את זה, שהשינויים הגדולים מתחילים בשינויים הקטנים. הוא יודע את זה. ולכן היצר הרע יביא לאדם דווקא בשעה הזו את הניסיונות הכי גדולים. הכי גדולים. ולכן, בשעה הזו, הוא מתייסר האם לדבר ללשון הרע או להזין ללשון הרע, כן, לא, כן, לא, כן, לא, בסוף הוא נפל ודיבר לשון הרע או האזין ללשון הרע. לכאורה הוא נכשל, גמרנו. לכאורה הוא נפל, אין לו סיכוי לכאורה לתקן. להפך, אומרים, אחרי שהתייסרת עוד נפלת. אומר החפץ חיים, אתה עדיין נקרא שומר הלשון. אתה תקבל שכר על עצם ההתייסרות. כי אינו דומה אדם שמדבר לשון הרע בלי להתייסר, לאדם שהתייסר, ולבסוף, במבחן התוצאה הוא נפל. תקום, תאסוף את עצמך, תמשיך הלאה להתייסר, ואולי יום אחד הצד הטוב יתגבר על הצד הרע. אל תחשוש מלהמשיך להתייסר, כי תקבל שכר על זה, על עצם זה שהתייסרת, עצם זה שדחית את ההזנה ללשון הרע. בחצי דקה, בדקה, יש לזה שכר. אתה שייך לעולם של נוצרי הלשון. כך היא עבודת המידות. מחר בעזרת השם נדבר בהמשך בתוכנית הבאה על איך הופכים את זה להלכה למעשה בשלב ב'. תודה רבה לכם וצהריים טובים.
תודה לרב דוד ברוורמן, מרצה בכיר בערכים, על דבריו הנפלאים. אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב עליכם עם עוד פינות מעניינות במיוחד.
באו הצלילים ומשכוני אחריהם, מחוסף הלכתי אל הלילה עמהם. שקט כחול רחב בעיר, גם לדממות ניגון ושיר, שיר לחלומות הנחלמים המקבים וצוללים עם הרוחות והכללים, המקבים וצוללים עם הרוחות והתללים. אמרת אלוקיי כי ברכתך תרעיף עליי, אם בקולך אשמע האומצות לא אדע. זכרת אלוקיי לי את חסד מאוריי, אך ענה אל תשכח שמור על ביתי שיפרח. בתורתך בחרתי, בקולך שמעתי, ומה עוד תבקש לי, עד שלום שלווה וברכה יבואו על ביתי. בתורתך בחרתי, בקולך שמעתי, ומה עוד תבקש לי, עד שלום שלווה וברכה יבוא על ביתי. יושב חושב על אבא כל שבי אמר, בשבט בי ביקני מוסר לי מסע. יושב חושב כי אבא תמים היה וחם, ישר לבב עם אלוקיו ועם האדם. וטוב היה לאבא בדרך בבחר, ותורתו בוטח אמונתו שמע. סור מרע ועשה טוב, ברוך תהיה אשים עתיים, וזכרך לרוב ברך אל שמיים, עליהם ומיים. כך אמר לי אבא תם וישר, ברך אל שמיים, עליהם ומיים. כך אמר לי אבא תם וישר. אני עבד ניצב מנגד, ואתה אלוקים מאור עיניי. אני ההלך, אתה המלך, אער לי את הדרך לפניי, כי הדרך שעולה לך למעלה אליו מסתבכת והולכת, מה צופנת לי מחר. אם אדע מנעין בתי איך אדע לאן אבוא, גם משה הלך לארץ ונשאר על ארנבו. הנה הגעתי עד פי הברך, מה לי התכלית בלי קדמיים. אני העבד שמאמין בדרכך, במעשיך, להרבות את צימוני. הנה הגעתי עד פי הברך, מה לי התכלית בלי קדמיים. אני עבד שמאמין
בדרכיך, במעשיך, להרבות תצימוני.
התוכנית בחסות מוסדות תפארת רפאל, המקיימים ביום העצמאות את יום שכולו תורה המרכזי בתל אביב.
בקצב היום, בקצב היום.
The beat of the day.
בקצב היום מהדורה מיוחדת לימי ספירת העומר, ועכשיו זה השלב לעבור ולשמוע את פינת החינוך כאן בקצב היום, מפי היועץ החינוכי ראש מכון סגל הרב אברהם סגל, בבקשה.
שלום וברכה. אתמול דיברנו על החשיבות והכוח של אחריות. למה זה כל כך חשוב להיות אדם אחראי? כי שאנחנו לא אחראים ולא מגיבים בצורה נכונה, שמענו את הוורט הנפלא מרב שם רב חיים שמולביץ, אז אנחנו ממשיכים לחיות בטעות שלנו וממשיכים עם הטעויות האלה, וככה הילדים שלנו גם לומדים איך להמשיך עם הטעויות האלה. והרחבנו שאיך חיל בית האלי במו ידיו גרם לקבור 10 ילדיו, בגלל שהוא לא יכול לעצור ולהודות שטעיתי, שזה בעקבות הכללה של יהושע. במקום לעצור לבקש סליחה, והיה עוצר ומציל 5 ילדים שלו אולי, אבל לא היה מסוגל להודות שעד היום טעיתי, ואז הוא היה בעצם מודה ברבים שהוא רצח 5 ילדיו. הוא לא מסוגל להודות על כזה טעות, אבל המחיר הכבד הוא שבעצם הוא הורג 10 ילדיו, רחמנא ליצלן. ואנחנו אמרנו הרבה פעמים, אנחנו עומדים וטועים, אם אנחנו לא עושים את אותו דבר, הרבה פעמים ממשיכים בטעויות, כי קשה לנו לעמוד, לקום ולהודות על טעויות, לקחת יכולת תגובה ולהגיד, כן, צריכים לשנות פה משהו, צריכים לקבל עזרה, צריכים ללכת לאיזה סדנה, צריך לקבל להתייעץ עם מישהו, ואולי בכל זאת יש איזה דרך. וזה מביא אותנו היום לנושא של משמעת, שאנחנו רוצים יותר להעמיק בנושא של משמעת. שבוע שעבר אמרנו שמשמעת יש בו שורש מה, ילד שלא מקשיבים אליו, לא שומעים אותו, בוודאי יגיע לבעיות משמעת. אפשר להוסיף חידוש נוסף. אם לוקחים את האותיות שמה מהמילה משמעת, שימו לב איזה אותיות נשארים. נשארים אותיות מת. כי ילד שלא שומעים אותו הוא ילד מת. הוא ילד שבעצם מרגיש אין לו חיות. ולכן כל כך חשוב לדעת איך להקשיב לילד. מספרים, זה התפרסם לפני כמה שנים הסיפור, אבל כדאי להכניס את זה טוב לראש, שבאוסטרליה היה איזשהו גוי שהוא חי על צלע של הר, ושם היה לו נוף מדהים, אבל זה היה מקום שאפשר רחמנא ליצלן לקפוץ לאיזשהו תאום. הוא מאוד נהנה מהנוף, אבל דבר אחד הוא שם לב מהסלון הבית שלו, הרבה אנשים היו מגיעים לפעמים לצוק הזה, והרבה פעמים אחמנה לצלן היו מתאבדים, היו קופצים שם. והגוי הזה מאוד הפריע לו, הוא היה יוצא עליהם, והיה מדבר איתם, והעיתונות ששמע עליו, שאלו אותו, כמה אנשים הצלת? ואז הוא אמר, מעל 80 או מעל 100 איש, שאלו אותו, מאיפה למדת פסיכולוגיה? אתה פסיכיאטר, למדת בהרווארד, בייל, בקולומביה, מאיפה אתה מצליח עם אנשים שאף אחד לא מצליח בהם? הוא אומר, אני לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר ולא עובד סוציאלי. אני רואה מהסלון בית שלי, יום ויום אנשים מגיעים פה לצוק הזה וקופצים, וכואב לי הלב. אז אני יוצא עליהם ואני אומר להם, לפני שאתה קופץ, מה דעתך? תיכנס, תקנה, תשתה כוס קפה. בוא תספר לי למה אתה קופץ, מה מפריע לך, ופשוט ולא יותר אני מקשיב להם, מאזין להם ושומע להם. וכשאני עושה את זה הרבה פעמים, האנשים האלה אמרו, אף פעם לא הקשיבו לנו, וחלק גדול מהבעיות היו נפטרים, היו פשוט מקשיבים. כמובן הוא היה מפנה אותם לפסיכיאטרים, לטיפול התרופתי, אדם בדיכאון חייב מעקב תרופתי וטיפול של פסיכיאטר. אבל שימו לב, כמה עם קצת הקשבה לילדים שלנו, כמה קפיצות, כמה נפילות, כמה נשירה, כמה אנחנו יכולים למנוע. בלי פסיכולוג, פשוט אבא ואמא מקשיב לילד, הם הפסיכולוגים הכי טובים. וזה בעצם מביא אותנו לנושא היום שאני רוצה להרחיב עליו, על נושא של אלימות. כי אנחנו מתעסקים עם לפתור בעיות אלימות, בעיות של חוצפה, כל מיני בעיות של התנהגויות שליליות. ונחזור למילה משמעת, אם אנחנו נשמע, אנחנו נמנע את הבעיות משמעת. בוא נראה איך. שימו לב, המילה אלימות, השורש שלו זה א' למד מם, שיש בו שורש אילם. אנשים או ילדים אלימים זה אנשים שיש להם חוסר יכולת להביע, לבטא את עצמם, סוג אילמות. ואני רוצה להסביר, כל מי שמכיר את התחום של חינוך מיוחד יודע שילדים אילמים רחמנא ליצלן או חירשים הם יותר אלימים. ולמה? כיוון שהם לא יכולים לבטא את עצמם, התקשור, השפה חסר להם, והם נעשים תוסכלים, ואז הם מתפרץ דרך הידיים או רגליים או כל מיני צורות. כך הוא מוציא את המסר שלו שהוא כועס במעשים ולא במילים, ולכל כן ילדים שיש להם קשי שפה, וכדומה הרבה פעמים יכולים להיות יותר אלימים לפעמים, כיוון שחסר להם יכולת ביטוי והבאה. אבל על זה אני רוצה להוסיף עוד נדבך, שגם אנשים מבוגרים שאמנם יכולים לדבר, אבל הרבה פעמים הם אילמים רגשית, קוראים לזה אילמות רגשית, קשה להם להביע רגשות מפני כל מיני סיבות, אבל הם הופכו להיות אלימים יותר. למה? לפעמים הם אלימים פיזית, לפעמים הם מילולית, לפעמים רגשית. והלכתי כאן מהקל אל הכבד, וזה נפרט בהמשך למה זה מהקל אל הכבד. אבל קודם אני רוצה שנבין את היסוד, שאדם או ילד שפוגע בשני, ולא משנה איזה סוג אלימות, גם אם זה פיזית, גם זה מילולית וגם זה רגשית, סימן שיש פה איזה אילמות, דבר שלא מצליח להביע, הוא לא מצליח לבטא, או איזה תחום שלא מצליח לממש, הוא מתוסכל, וייתכן שיוציא את זה בצורה אלימה לסביבה, או גם כלפי עצמו, כי יש שתי סוגי תגובות אגרסיביות. יש אגרסיביות שנקרא תוקפנות, תוקפני אגרסיבי, שזה בעצם כלפי הזולת, אבל יש גם תוקפנות ואלימות פסיבי, זאת אומרת כלפי אדם עצמו, אוכל את הכל מבפנים, הוא אגרסיבי בתוך עצמו, אבל זה גם סוג אלימות, כי הוא לא מבטא את הקושי, הוא קשה לו לקום ולומר שסליחה, המעשה הזה מפריע לי, הדבר הזה אני צריך עזרה. היוצא מדברינו שבכל אלימות יש אילמות, יש מסר שלא בא לידי ביטוי, ועלינו לעזור לילד לבטא במילים, לבטא את הרגש, קום זה בשפה המקצועית שיום, לתת שם לרגש, או באנגלית to verbalize his emotions, בעצם להגיד איך הוא מרגיש, מה זה עושה לו. זה יכול להיות שמישהו פגע בו, להגיד, סליחה, קשה לי עם הפגיעה, או להגיד לבן אדם, פגעת בי, אני לא מרשה שתבר אליי ככה, אני מכבד אותך, אז תכבד אותי. וגם אם זה כישלון אישי, קשה לי עם הכישלונות, או עם המידה הזאת, אני צריך עזרה. ככה לא יהיה מקום של איבוד שליטה, הוא לא יגיע לאלימות, כי בעצם יהיה איזה שליטה, על ידי שנוציא אותו מידי אילמות, על ידי החוסר יכולת לבטא או לממש את עצמו. בקיצור, למדנו שמאחרי כל התנהגות שלילית של אלימות, יש איזשהו, זה לא הזקת עזרה. לא משנה אם זה אלימות פיזית או מילולית או רגשית, יש תמיד איזה צעקה, קושי או בקשת עזרה. ועלינו להזין ולשמוע על הבקשת עזרה הזאת, ולעזור לילד עם האלמות הזאת. בוא, תגיד לי, תשחרר את זה במילים, איך אתה מרגיש, מה אתה מרגיש הוא עשה לך, איזה עוולה. וכך נוכל בצורה כזאת לעזור לו לשחרר את הפגיעה גם במקום להפנים את זה לעצמו, להוציא את זה לסביבה, הוא בוודאי יוכל למצוא פתרונות יעילים, איך באמת להתמודד, איך להגיב, איך לממש את עצמו, ולא להתקיף ולא לסבול. זאת אומרת שהאלימות תמיד יש בתוכו איזשהו אלמות, איזשהו קושי, ואם הבנו שמשמעת אפשר למנוע על ידי ששומעים אותו דבר אלימות, אפשר למנוע על ידי מוציאים את זה מתוך האלמות או המילולית או הרגשית, עוזרים לו לשחרר את הרגש, לדבר על זה, ועל ידי כך אין ספק שאדם ירגיש יותר משוחרר ונוכל לעזור לפתור את הבעיה. אני רוצה לסיים, יש משפט מאוד יפה שכדאי אולי לתלות אותו בכל בית, ויש לי את זה מגנט, וזה אומר כך, אל תיבהל מאנשים הממיתים מערכך, כי סך הכל הם מנסים להקטין אותך לגודל שלהם. אנשים אלימים, אנשים ממיתים בערכך של אנשים אחרים, הם סך הכל מנסים להקטין אותך לגודל שלהם, כי הם מרגישים לא טובים עם עצמם. בוא נאזין לאלימות שלהם ונעזור להם לצאת מאלימות, ובפרט עם איזה ילדים שלנו. מחר בעזרת השם נמשיך להתעמק בסוג אלימות שונות ואיך לטפל בהם בסייעתא דשמיא. תודה רבה.
תודה רבה לרב אברהם סגל, ראש מכון סגל, ונספר לכם המאזינים שאם תרצו להתייעץ עם הרב בענייני חינוך הילדים באופן אישי, אז אתם מוזמנים לחייג ל-03-644-1180, 03-644-1180. עוד הפסקה, מיד חוזרים.
כאבודם המשם שמסורב אל מנס לקבל פרס אל תהי כאבודם המשם שמסורב אל מנס לקבל פרס אל תהי כאבודם המשם שמסורב אל מנס לקבל פרס אל תהי כאבודם המשם שמסורב אל מנס לקבל פרס לא יבואין לא יבואין דודום לא יבואין דודום מסבוירו אלו אלו מאהבו אלו מאהבו בלבו שם שנסורה אל מנס לקבל פרס אל תהי כאבודם שם שנסורה אל מנס לקבל פרס אל תהי כאבודם שם שנסורה אל מנס לקבל פרס לא יבואי לא יבואי דודם לא יבואי דודם מסבוירו
לא יבואי, לא יבואי דודו, לא יבואי דודו בספוילרו.
The Beat of the Day. All the programs are available on our website at www.israel1.fm.
התוכנית בחסות מוסדות תפארת רפאל, המקיימים ביום העצמאות את יום שכולו תורה המרכזי בתל אביב.
בקצב היום, בקצב היום.
The Beat of the Day.
בקצב היום, המהדורה המיוחדת לימי ספירת העומר, נגיד שלום עכשיו למאמן אליהו שירי.
שלום וברכה לכל מאזיני בקצב היום. בשיחה האחרונה דיברנו על העיקרון שהוא מכניס משב רוח כל כך מרענן לחיים. התוכן של השיחה האחרונה בעצם מבהיר לנו נקודה אחת ברורה למתבונן. אף אחד מאיתנו לא מתמודד עם בעיות חיצוניות בחיים. אף אחד מאיתנו לא מתמודד באמת עם בעיות פרנסה או בעיות במערכות יחסים או קשיים עם חינוך הילדים או איומים שבאים מבחוץ, אלא אנחנו מתמודדים באמת במישור האמיתי אך ורק עם האמונות ששוכנות בליבנו, בנפש שלנו, בתת ההכרה שלנו. ברגע שאנחנו משנים את אותן אמונות, המציאות החיצונית משתנה גם כן, לא רק הפסיכולוגיה הפנימית. זה ודאי שאם אני עכשיו אתחיל לשנות את זרם המחשבות הקבוע שלי, אותו זרם מחשבות שמייצר גם אמונות מעצימות בתת ההכרה, ודאי שהדבר הזה יחבר אותי אל משאבים של עוצמה, אל כוחות נפש אדירים, ודאי שזה יעורר את מיצי היצירתיות והמוטיבציה. אבל לא רק זה, כשאנחנו מייצרים אמונות מעצימות בתת ההכרה שלנו, גם המציאות החיצונית משתנה. הוכחנו זאת בשיחה קודמת מהגמרא מסכת תענית, ומתוך הביאור של רבי חיים שמולביץ בספרו שיחות מוסר בפרק שנקרא כמה גדולים בעלי אמונה. רבי חיים שמולביץ הוכיח מן הגמרא הזו ומן המדרשים הנוספים, מקורות נוספים, שאמונה שחודרת אל הלב שלנו, אמונה חזקה, אותה אמונה שעוקפת את המודע הספקן וחודרת ממש אל תת ההכרה, האמונה הזו לא רק שתהווה פקודה בלתי ניתנת לערעור למערכת העצבים שלנו, לצפיפות העצם, למערכת העיכול, לחיזוק מערכות החיסון, לבריאות הלב, לתפקוד מוח, לשיפור זיכרון, לא רק שבכוחן של אמונות כאלה להשפיע על הגוף שלנו, אלא בכוחן של אמונות כאלה, כותב רבי חיים שמולביץ, לתת ממש כוח בהנהגה של מעלה למשוך עלינו מציאות שמשתקפת עם אותה אמונה. והיות והנהגה של מעלה לא יכולה להיקשה לעולם, אז הכוח החזק ביותר שאנחנו מצוידים בו להשפיע על המציאות, הכוח החזק ביותר שאני, חברים יקרים, מצוידים בו להשפיע דרמטית על המציאות, הוא האמונה שחודרת אל תת ההכרה, האמונה התמימה הזו. וידוע במקורות שלנו, אנחנו מצווים לצפות ולקוות ולייחל ולהאמין בישועה כל פעם שאנחנו מתמודדים עם אתגר מסוים, עם מצוקה או בעיה מסוימת. אפילו המקורות מגלים לנו שאחרי 120 שנה ישאלו כל אחד מאיתנו, האם ציפית לישועה? והשאלה הזו לא סובבת רק על הישועה הכללית בעם ישראל, אלא ישאלו אותך על חייך הפרטיים. כך כותב רבי אליעזר פאפו בספרו פלא יועץ באות תשועה בסוף, ישאלו אותך על חייך הפרטיים, וכך ראיתי במקורות רבים נוספים, יראו לך את הסרט של חייך, וברגע שיראו איזושהי בעיה שהייתה בגורלך, ישאלו אותך, תאמר לי בני, כאן הייתה איזושהי בעיה מסוימת בפרנסה, למה בתקופה הזו של המצוקה הכלכלית, למה שם לא הפעלת את כוח האיחול, הכיווי, הציפוי לישועה? למה שם לא האמנת בישועה? למה הפרעת לנו כביכול להשפיע עליך ביצירתיות אינסופית? שפע של פרנסה ועצות טובות. למה הפרעת לנו לרומם אותך ולזכות אותך בהתנסות כלכלית באותה תקופה? למה בתקופה שהייתה לך איזושהי בעיה, איזשהו אתגר עם ילד היפראקטיבי ומאוד מאוד מאתגר בו נאמר, למה שם לא הפעלת את כוח הכיווי והציפוי לישועה? וכך על כל בעיה בחיים ישאלו את האדם, ולמה זה? כותב הרב וולבה עליו השלום בספרו על אישור במערכת הביטחון, הביטחון בהשם, שהמפתח לכל ההנהגות שפועלות בעולם הוא בעצם האדם עצמו. בורא העולם קשר את ההנהגות של מעלה. אם תפעל עלינו כרגע הנהגה שנקראת ערך הפיים, או הנהגה של רחמים, או לפנים משורת הדין, או חלילה הנהגה של דין, זה תלוי באדם עצמו שהוא המפתח להנהגות. כך כותב גם רבי חיים פרילנדר עליו השלום, מגדולי הדור הקודם, בספרו שפתי חיים. תסתכלו במאמר על פסח, שהיום ההנהגה היא מלמטה למעלה. עד לפני שניתנה התורה, לפני מעמד הר סיני, מבריאת העולם ועד מעמד הר סיני, ההנהגה הייתה מלמעלה למטה. זאת אומרת, מי שמחליט מה יקרה פה בעולם זה רק ההנהגה של מעלה. אבל מי מתן תורה, שניתנה התורה לישראל והתורה היא בידינו, ההנהגה, כותב רבי חיים פרידלנדר, היא מלמטה למעלה. זאת אומרת, מי שבאמת מחליט מה קורה בעולם זה עם ישראל. ישראל ממשלותיו. וכך רבי חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים, תלמיד הגאון מווילנה, כותב בפירוש, מצטט את המדרשים שאומרים שהקדוש ברוך הוא מגלה לנו את הסוד הזה, שאנחנו עם ישראל קיבלנו את הכוח להנהיג כביכול את העולם. כך כותב המדרש, כך מביא רבי חיים מוולוז'ין, שבורא עולם אומר לישראל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אף על פי שאני רוכב בערבות, אתם הייתם המנהיג שלי. אני מסרתי את ההנהגות בידיים שלכם, ולפי אמונתך הפנימית, כך מתעוררת הנהגה כזו או הנהגה אחרת. התלמוד הבבלי מלא במאמרים כאלה, שישראל חלילה לא מאמינים, הם מתישים כוח של מעלה. ושישראל מתגברים באמונה, הם נותנים ומוסיפים כוח בהנהגה של מעלה. כך שהמצב בשמיים הוא כביכול סטטי. השם צילך, מעין צל, כוח אינסופי שעומד ומחכה כמו צל. וכפי ההתעוררות שלנו מלמטה באמונה וביטחון ואיחול וציפוי וכיווי לישועה בחיינו הפרטיים, כך מתעוררת עלינו ההנהגה הזו. כמו שרבנו משה חיים לוצאטו, הרמח"ל, כותב בדרוש הכיווי, שברגע שאתה מצפה לישועת השם, אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מתחיל גם כן לצפות לישועה שלך. השם צילך. אם אתה עומד כאן מלמטה ומשמח את עצמך, כותב נפש החיים, כראיה מספר הזוהר, כל המשמח עצמו מלמטה, מוסיפים לו שמחה נוספת אחרת מלמעלה. כך שאם זה כך, אם ההנהגה היא מלמטה למעלה, הדבר מוסיף עידוד ואמונה מאוד מעודדת, מנחמת ומעצימה. כי הגב שלנו, חברים יקרים, זה הכוח האינסופי שכרגע מנהיג את העולם, והוא המחליט היחיד על חיינו הפרטיים, ואף אחד בעולם הזה לא יכול להטיב לנו או להזיק לנו. והכוח האינסופי הזו, כל מגמתו זה רק להיכנס לנו לפנים משורת הדין. הוא אפילו גילה את רצונו כביכול בתפילה. יש תפילה לבורא עולם, אתם יודעים זאת? הגמרא מסכת ברכות בדף זין עמוד א' אומרת שהקדוש ברוך הוא כביכול מתפלל. יש לו גם כן סוג של איחול כביכול. מהי תפילתו של בורא עולם? הוא אומר כך, יהי רצון מלפניי שיכבשו רחמיי את כעסי, ויגולו רחמיי על מידותיי, ואכנס לבניי לפנים משורת הדין, ואנהג איתם במידת הרחמים. זאת אומרת, התפילה כביכול, כביכול, שאיפתו, רצונו האמיתי של בורא עולם, זה לא להנהיג אותנו במידת הדין, לפי האמת, אלא כל מגמתו זה באמת להיכנס לך, בני, בכל העניינים של גוף, נפש, ממון, רוחני וגשמי. כל עניינו ומגמתו האמיתית זה להיכנס לנו לפני משורת הדין. בואו תתבננו בתפילה של בורא עולם. הוא אומר, גמרא מסכת ברכות, דף זין עמוד א', יהי רצון מלפניי, שיכבשו רחמיי את כעסי. מהו כעסו של בורא עולם? הכוונה היא למידת הדין, לאמת. מצד האמת לא מגיע לך כך וכך, וכך נגזר, זה הדין. אבל רצונו הוא שיכבשו רחמיי את כעסי, שתתעורר אצלי, אומר בורא עולם, הנהגה כזו של רחמים כאלה גדולים, שיכבשו את האמת, שיכבשו את הדין, שיכבשו רחמיי את כעסי, ויגולו רחמיי על מידותיי. לא רוצה להתנהג איתם יותר במידה כנגד מידה, כי הם לא עומדים בזה. אז אני רוצה שיגולו רחמיי על מידותיי, ואכנס לבניי לפנים משורת הדין, לא לפי מה שנגזר עליהם בראש השנה, מתשרי ועד תשרי, ולא לפי מה שמגיע להם, אלא לפנים משורת הדין, ואתנהג איתם במידת הרחמים. איזה סוג של רחמים? תקשיבו טוב, איזו פצצת אטום זו, איזו אמונה מעצימה. מגדולי הדור הקודם, ממשגיחי ישיבת פונוביץ', רבי חיים פרידלנדר עליו השלום, בספרו שפתי חיים בפרשת בשלח, מגלה לנו את הסוד הגדול שמופיע בכל היהדות, בספר הזוהר, פרשת תרומה, פרשת בשלח, בכתבי הרמח"ל. הוא מגלה לנו למה כביכול לא מתקבלת חס ושלום תפילתו של בורא עולם. כביכול, הרי בורא עולם בעצם אומר שהוא מתפלל, הוא מבקש, הוא מייחל, יהי רצון שיכבשו רחמיי את כעסי, ויגולו רחמיי על מידותיי, ויכנס לבניי לפני משורת הדין, ונהג איתם מידת הרחמים. למה זה לא קורה? למה עדיין יש עיכובים בחיים של האדם? סתימה בצינורות השפע, צרות וכאבים. למה התפילה הזו כביכול, לפי עיני הבשר שלנו, לא מתקבלת? כותב רבי חיים פרידלנדר, שבורא העולם קשר את ההנהגות של מעלה בלב שלנו, וההנהגה הזו לא תתעורר אלא אם כן נדבר ממנה ונאמין בה. אם האדם כאן למטה בעולם הזה מתעורר להאמין באמונה שלמה בהנהגה הזו שנקראת לפנים משורת הדין, או הנהגת האיחוד שמדבר עליה הרמח"ל, או ההנהגה הזו שנקראת עתיקה קדישה, כך מביא הרב פרידלנדר מספר הזוהר. רק אם נאמין באמונה שלמה, באמונה עצומה, נמלא את ליבנו ואת כל ההוויה שלנו באמונה כזו, אז רק אז תתעורר ההנהגה הזו, וכביכול תתקיים תפילתו של בורא עולם, כביכול. התעוררו כאלה רחמים שיכבשו את האמת, יכבשו רחמה את כעסי, את הדין, והתגלגלו כאלה רחמים שיכבשו את ההנהגה של מידה כנגד מידה, וייכנס לנו בורא עולם בהנהגה שנקראת לפני משורת הדין, ויתנהג איתנו מידת הרחמים. על הרחמים הללו כותב ספר הזוהר בפרשת בשלח, שאנחנו נבשע בישועות גדולות ושלמות בכל העניינים, מעבר למה שמגיע לנו. כדי שתתעורר ההנהגה הזו, כדי שהכוח האינסופי, היצירתיות האינסופית, תתעורר לפעול ממש, עין בעין, בצורה גלויה לטובתנו, לישועות הפרטיות שלנו, כותב רבי חיים פרידלנדר, גם בחייך הפרטיים. מה זה חייך הפרטיים? מערכות יחסים, חינוך הילדים, הבריאות, הפרנסה, הרוחניות, המוסר, הוצאה מהכוח אל הפועל של חלקי הנפש שלנו. זה תלוי אם תאמין שיש לבורא עולם כזו הנהגה שנקראת לפני משורת הדין, ואני מאמין שבכוחו הגדול מעוצם מתנת חינם הוא ודאי יכול להמציא לי כאן ישועה, לא מצד מעשיי. זה כל העניין של סוגיית הביטחון. למה אפילו רשע הבוטח בהשם חסד יסובנו? למה אמרו את זה חז"ל? שהביטחון בכוח שלו כאן בליבנו מעורר שם בשמיים את ההנהגה הזו שנקראת לפני משורת הדין. אתם יודעים שלפני כמה שנים הגיע איזשהו זוג אל אחת הסדנאות שלנו בבית ספר כוח התודעה. כל המטרה שלנו בבית ספר כוח התודעה זה ללמד את האדם איך לייצר אמונות מעצימות ולהתקין אותן בתת ההכרה. אז יש אנשים שבאים לסדנאות השונות, לקורס המאמנים, או שומעים את מערזי הדיסקים שלי, שלנו בכוח התודעה, ולומדים באמצעות תרגילים טיפוליים, מעשיים, שליטה רגשית, ולומדים לסלק את בעיית הגמגום, לסלק את החרדות, לסלק את המחשבות השליליות הכפייתיות, לשלוט בתיאבון, באכילה הרגשית ולהפחית במשקל, להשפיע על הבן זוג, על הבת זוג, לומדים כל מיני דברים. אבל יש כאלה שהגיעו לקורס המאמנים, מאמנות, או לסדנאות במטרה אחת. אני רוצה לייצר שליטה רגשית בכל מה שקשור לסוגיית הביטחון והאמונה. כי אם הבנתי שזה מה שמעורר את היצירתיות האינסופית של בורא עולם, לפעול לטובתנו, לפנים משורת הדין, עין בעין, אז ודאי שפה נמצא האוצר האמיתי. אז הגיע איזשהו זוג לאחת הסדנאות וסיפר על איזושהי בעיה קשה בפרנסה שהוא מתמודד איתה במשך שנים. אז ניסיתי להסביר להם על פי מקורותינו שההתמודדות האמיתית היא עם האמונות הפנימיות שלנו, שכפי האמונות הפנימיות כך בורא עולם מתעורר להנהיג אותנו, כמו שאומר שלמה המלך, כי כמו שער בנפשו כן הוא, כמו שאתה משער בנפש זה מה שבעצם קורה איתך. אז אם תייצר את האמונה, אני זוכר ש נתתי את אותו תרגיל מעשי לאותו זוג, שרק מלמד אותם איך לעורר בשיא האינטליגנציה הרגשית שלהם את כוחות הכיווי, האמונה והביטחון, שממש ברגעים אלה מתחוללת עבורם ישועה בהנהגה הזו שנקראת הוצאה מתן חינם או לפנים משורת הדין. הזוג הלך הביתה והחל לשנן בבוקר את המשפט המפורסם הידוע שמככב בשיחות הטלפוניות שלנו המוקלטות. הם החלו לשבת ולשנן כל בוקר את אותה תנועה מחשבתית, את אותו זרם מחשבות שבעצם מייצר בשיא הכוח את הרגשות של הכיווי והביטחון. איך רגש נוצר? מתנועה מחשבתית שחוזרת על עצמה. אז הם החלו לשנן, הרינו מאמינים באמונה שלמה שמאוצר מתנת חינם ממש מתחוללת עבורנו ישועה גדולה בפרנסה. תודה להשם. הם אמרו תודה כאילו זה כבר ממש מתחולל. הרני מאמין באמונה שלמה שמאוצר מתנת חינם ממש מתחוללת עבורי ישועה גדולה בפרנסה. תודה. ביקשתי מהם לחזור על התנועה המחשבתית הזו עשרות פעמים כל תחנה. כמה תחנות לעשות ביום? 3-4 תחנות. מדי פעם לשבת 2 דקות ולשנן את זה. וכמובן, אחרי שבוע, שבועיים שהם משננים, הגיעה המילה פתאום. בוא וראה כמה גדולים בעלי אמונה. תראו מה קרה שם. הם מספרים שאחרי כשבוע וחצי, שבועיים, בעל הבית מקבל שיחת טלפון. משהו מפיק של תוכנית בטלוויזיה, בתקשורת החילונית, ואומר לו, שלום לך מר זריהן, אני מפיק תוכניות בתקשורת, ואני ראיתי שאתה מפרסם את הרכב שלך למכירה באתר שנקרא יד שתיים או יד שנייה או משהו כזה. אומר לו, חברי, כן. אומר לו, תקשיב, אנחנו בעצם עושים כרגע, מסריטים תוכנית על מחבלים, והרכב שלך נראה כמו רכב של מחבלים. אנחנו מוכנים לבוא אליך הביתה, לשלם לך 800 שקלים ביום, לקחת את הרכב לצילומים, לתת לך רכב חלופי בינתיים, וכל יום תקבל 800 שקלים. חברי הזדעזע ואמר, ייתכן שכרגע החלה לפעול עבורי הישועה של השם יתברך? באיזה יצירתיות אינסופית זה קורה? רק כשמתחילים לעורר באמת את כוח האמונה והביטחון באופן מקצועי, על ידי שינון של זרם מחשבות שחוזר על עצמו, זה מדהים. חברי בדק שמדובר במפיק סרטים אמיתי ולא איזה שרלטן. אמר לו, בבקשה, אני מוכן לעשות איתך חסד, בוא קח את הרכב שלי. כשהגיע אותו מפיק אל הבית שלו, הוא נתן לו 800 שקלים, אבל על הדרך הוא ראה גם את החצר שלו, ואז הוא אמר לו, חברי, אתה יודע שלא רק הרכב שלך נראה כמו רכב של מחבלים, גם החצר שלך נראית כמו של מחבלים, והיות וזה מתאים לתוכנית שלנו, אני רוצה להציע לך הצעה נוספת. אם תפנה את הבית שלך לכמה שעות טובות של צילום כל יום, תקבלו 2,500 שקלים. אנחנו צריכים את הבית. אז חברי אמר לו, תגיד לי, אולי גם אני נראה כמו מחבל? קח גם אותי לתוכנית. זה פשוט מדהים איך ביצירתיות אינסופית, המילה הזו שקוראים לה פתאום מגיעה. פתאום מגיע יועץ הנכון, פתאום נפתחה הדלת הנכונה, פתאום התגלה מקום עבודה נוסף. על ידי מה? רגש של אמונה וביטחון שמעורר את ההנהגה הזו שנקראת לפנים משורת הדין. איך מעוררים את הרגש הזה? תנועות מחשבה שחוזרות על עצמם, שינון של פסוקי ביטחון, גול על השם דרכך ובטח עליו והוא יעשה, או הרי אני מאמין באמונה שלמה שמעוצמת נת חינם וכו'. כשמשננים כזה משפט מבלי להתווכח על השיטה, עשרות פעמים בכל תחנה, כמה תחנות ביום, דברים נפלאים מתחילים להתרחש בחיים שלנו. זה על פי המקורות, על פי סוגיית הביטחון, על פי ההנהגות שהספרים מתארים לנו. המעוניין, המעוניינת, המעוניינים להרחיב את היריעה בנושאים הללו, יכולים להתקשר לטיפ היומי שלנו בעלות שיחה רגילה. תודה רבה ונשתמע.
תודה לאליהו שירי על דבריו הנפלאים, ועכשיו זה הזמן להודות גם לצוות שעשה את בקצב היום בשעה האחרונה. בקול חי מוטי קופפר, בג'יירוד רדיו בניו יורק דוד לוין, רדיו שלום קנדה רוברט לוי, חי-FM יואנסבורג גרג כהן, ערוץ 2000 לוויין יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין אשר גרייבר, שלאגרנט לוי כתובול, ישראל שלמה זה האורך והמפיק, אני אלעד שבר, ואנחנו ניפגש כאן גם מחר עם ארצי השם באותו מקום באותה שעה. שיהיה לכם יום נפלא, להישמע.